הרבה אנשים מקשיבים לפודקאסט על המשמעות, ולמרות שהם נהנים, הם לא יודעים מי הבן אדם שעומד מאחורי הפודקאסט הזה. אני יודע, מכיוון שאנחנו מסתובבים הרבה ביחד, ואז שואלים אותו, רגע, מי אתה? תמיר דורטל, על המשמעות. אז תמיר דורטל על המשמעות בסיפור החיים שלו, שהוא סיפור שהוא, יש לו שני מישורים. הסיפור הראשון זה סיפור חזרה בתשובה, אולי נראה פה קונספט אורי זוהר או נועה ירון דיין, והסיפור השני, הסיפור מהצד היותר דמוקרטי-שמאלני של המפה הפוליטית בישראל, לצד שמרני, שזה הצד הימני של המפה הפוליטית בארצות הברית. אז היום אנחנו נדבר על סיפור החיים של תמיר דורטל. תמיר, תודה רבה שבאת, מה שלומך?
בכיף, הייתה אחלה שבת.
כפרה, שלום יברך אותך. אז איך נכון להתחיל את סיפור החיים שלך, ומה יותר חשוב לפי דעתך? הצד מי להיות חילוני ללהיות דתי, או מי להיות, לא יודע מה, שמאלני ללהיות שמרן ומוביל דעה שמרנית בישראל?
אז אני אספר את זה באופן שמקשר בין הדברים, כי הם באמת קשורים. כנראה בגלל שאני שמרן אני דתי, ובגלל שאני דתי אני שמרן, והדברים האלה הולכים ביחד מאוד מאוד טוב. ובאמת, בוא נתחיל באיפה שגדלתי. אז גדלתי בנווה מולסון, יהוד, באמת ליד תל אביב, יישוב כזה של 90% מצביע עבודה מרץ, והיה לנו איזה ליקודניק בכיתה, ותמיד ירדנו עליו שהוא בור ועם הארץ, והוא לא נאור, ואתה יודע, אבל במילים של ילדים, במקום לכללות.
מפגר.
כן, מפגר. כשרבין נרצח, אז האשמנו אותו. כאילו אמרנו לו, זה בגללכם, זה בגלל הליכוד.
אתה היית בילדי הנרות? אתה הלכת בדלת הנרות?
לא, הייתי בכיתה ב', לא הרשו לי ללכת לנרות. אני צעיר מדי, אבל כשאימא שלי סיפרה לי שרבין נרצח, אז הרגשתי שכאילו סבא נרצח. זה היה, הם רצחו לנו את ראש הממשלה. וזה היה ממש ממש, נגע לנו במקומות הכי אישיים.
ואם הייתי שאל אותך שבוע קודם מי זה רבין, היית יודע?
ראיתי מסיבות עיתונאים.
בכיתה
ב'. אני עדיין זוכר שלרבין הייתה מסיבות עיתונאים, ממש חודשיים לפני שהוא נרצח, וצפיתי בה ואמרתי, מעניין מה ראש הממשלה יגיד. והוא היה שלנו, הרגשנו שהמדינה סוף סוף עולה על הגל הנכון, ועכשיו יתוקנו כל הדברים. אתה יודע, בכיתה ב', מה ידעתי? בקושי לקרוא.
זה כמו שהוא גדי טאוב מדבר בדיוק על הדברים האלה במרד השפוף, אבל הוא מדבר על זה על חבר'ה בני 20-25 שחשבו ככה, בכן לא שמעתי על ילד בכיתה ב' שחשב ככה.
כן, אולי הייתי ילד מיוחד. אבל בעיקרון, גדלתי משפחה חילונית, אמא מרוקאית, אבא אשכנזי, אבל משני הצדדים משהו כזה חילונית מסורתית, אבל לא מסורתית כזאת של מנשקי מזוזות וקמאות, אלא יותר בכיוון של, יש לנו איזשהו כבוד למסורת, באיזשהו מובן, איזושהי ריטואלים אנחנו כן עשינו, נגיד אף פעם לא, בשבת לא הייתי בבית כנסת, אבל כן עשינו קידוש כל שבת.
ולא אכלת חזיר בבית?
לא, לא אכלנו חזיר, אבל כשטסנו לאכול, ברור שאכלנו בשר בחול ודברים כאלה.
ולא אכלת, לא היה לחם בפסח?
אני חושב שלא היה לחם בפסח, לא היה לחם בפסח, לא. אבל, זאת אומרת, זה לא חילונים ששונאים את היהדות, אבל זה מין תנועת מטוטלת מאוד מעניינת כזאת, בין לבוא ולהתנשא על היהודים הדתיים שהם כאילו קיצוניים.
או פחות משכילים.
כן, לבין מקום שהוא כן מכבד את המסורת וכן נותן לה איזשהו מקום, מקום של שוב קידוש, בחגים מסוימים הלכנו לבית כנסת, בחגים אחרים לא. נגיד שמחת תורה זה כזה חג של דתיים, זה לא, אבל נגיד להגיע כזה ממש באיחור לשעה האחרונה של
נעילה.
של נעילה זה כן.
אז אתה יודע, אומרים שההורים של סטפן צווייג היו יהודים של 3 ימים בשנה, זאת אומרת 2 ימים של ראש השנה ויום כיפור. ואחד הדברים שלמרות שהם היו יהודים של 3 ימים בשנה, כשהוא אמר להם שרוצה להתנצר, אז אמא שלו זרקה אותו בכל המדרגות. והשאלה שלי, בדרך כלל שחילונים, ואני מכיר את זה מהרבה מקומות, מדברים על כבוד למסורת, בדרך כלל המסורת הזאת זאת פולקלור, זאת אומרת, זה סופגניה ואוזני המן, ואנחנו מנקים לפסח כי חייבים, אבל
אתה נוגע בדיוק בנקודה, כי ברגע ש אני אנסה לספר את הסיפור מגיל 12. בגיל 12, ההורים שלי שלחו אותי לחודשיים בחול, לארצות הברית, לבקר אצל זוג חברים שמקדמת דנה, ועשיתי להם את המוות למשפחה הזאת, כי דאגתי לשמור על כשרות בצורה מחמירה בטירוף של לא אכלתי שום בשר אצלם בבית, ומשפחה חבדניקית. סתם שתבין כמה כאילו אמרתי, לא, אני פה על אדמת גלות, מין משהו כזה, רעיון מטורף שלא יודע מאיפה הוא בא לי, אבל רעיון שאני יהודי ואני ישראלי, וישראל זה הבית שלי, ופה אני חי באמריקה, כאילו חי את החלום, בשביל ילד בן 12 להיות כל החופש בניו יורק, זה ממש ממש לספר לחברים. אבל לא, לא הסכמתי לאכולת בשום מקום.
במשפחה חבדניקית.
במשפחה חבדניקית. אכלתי רק ירקות ודברים כאלה, ועכשיו אני מאוד אוהב בשר. ועשית לנו את המוות. עכשיו, מאיפה זה בא? לילד בן 12, חילוני, כאילו...
זה פעם ראשונה נראה לי בהיסטוריה של חבד עושים את המוות על כשרות.
בדיוק. עכשיו...
איזה צדק פואטי, איזה חילוני מגיע.
עכשיו...
עושה לחבד את המוות.
חילוני. כאילו, גם החילוני שלא מבין כלום בכשרות. סתם, החלטתי...
מאיפה זה מגיע? מהשטות הזאת.
אני לא יודע, אני חושב שזה בא מהקטע של גויים ויהודים, שבתור ילד, אמנם הייתי חילוני, אבל... אמרתי, הגויים האלה הם משהו שם בעייתי ביחסים שלנו, אז אני מעדיף להימנע.
אגב, אני חייב להגיד, אמנם זה הפעם אמרנו שנעשה ראיון ולא שיחה, אבל הרב מניטור אומר משהו יפה, שכשרות בצרפתית, הוא מהחבר'ה של יהדות צרפת, זה כשרות, להסתיר את הדרך. ובאמת, חלק מהדברים המשמעותיים ביותר, שהיהודים מתמודד איתו בעולם, בגולה, זה הכשרות. זאת אומרת, זה פקטור כל כך משמעותי של כשר, לא כשר. זה כאילו מסתיר את כל העניין היהודי, ופתאום הגיעו לישראל, ובדיף אותו כל כשר.
כן, וגם אכלתי בדיינרים בניו יורק, אתה יודע, שאתה רואה לידך אנשים חסידי בלז וזה, ולא הסכמתי לאכול שם בשר. אמרתי, אני רוצה צ'יפס עם קולה. כאילו דברים כזה, אתה יודע, זה נחמד לאכול בתור יד צ'יפס עם קולה, אבל אני אוהב בשר ולא אכלתי, והתייחסתי לגויים שפגשנו, המשפחה הזאת, יש להם הרבה חברים גויים וזה, התייחסתי לגויים בצורה כזאת, קצת כזאת, שנייה, יש לנו יחסים לא טובים, בוא עדיף שנשמע מרחק אני ואתה. וזה מאוד מוזר, כי ילד חילוני לא אמור להרגיש את הרגשות האלה. במיוחד לא ילד חילוני שלא יודע היסטוריה. והייתי ילד חילוני שלא יודע כמעט כלום. אמנם קראתי בכיתה ו' בדיוק באותה שנה, את אנציקלופדיית התרבות מכריכה לכריכה, ועשיתי את המוות למורים שלי, כי כל פעם שהייתה שאלה על ידע כללי, או שאלה כלשהי על הקדמה לזה שהוא חומר חדש, אני כזה, כן, וידעתי לתת להם פודקאסט על הדבר הזה. אבל חוץ מזה, אני לא יודע מה הייתה ההשכלה שלי של בסיסה, ביססתי את הרתיעה הזאת מגויים, או דיני כשרות, או כל הדברים האלה. משהו שם הגיע אליי אבא שלי אומר שזה בא במקום שפשוט אני תמיד הייתי עם איזושהי משיכה לדעת, משיכה ליהדות, להיסטוריה, לדברים כאלה, וזה פשוט בא איתי עם הגנים. זה לא משהו...
אנחנו מקליטים את השיחה הזאת, היא קצת קרוב ליד כיסלב, כן? יום השחרור של האדמור הזקן, והשאלה, והאדמור הזקן מדבר הרבה פעמים, וגם כל חב"ד ככלל, על הנקודה היהודית הזאת, שכל יהודי, יש לו איזו נקודה יהודית, בדרך כלל אנחנו רואים את הנקודה הזאת, בצורה שהיא קצת מטאפיזית כזאת, איזה משהו שהוא לא מוסבר ופתאום, והשאלה היא, אתה יודע, זה שם או ש... עזוב, יש לזה איזשהו הסבר פסיכו-היסטורי יותר פשוט.
אני מדי מאוד רציונלי, אז זאת אומרת, כל העולם הרגשות אצלי הוא לא כזה מפותח, ואני לא כל הזמן חווה רגשות, וחווה את החיים דרך, אתה יודע, התחושות, החושים, וזה, אני ממש לא שם, אבל באמת הדברים התחילו להתחבר, כשחזרתי מאמריקה, וההורים שלי אמרו לי, טוב, אתה צריך להתחיל ללמוד לבר מצווה. עכשיו, שנה לפני ללמוד לבר מצווה, אבל אני הייתי נכד בכור, בן בכור, אז כזה התגלחו עליי, ואמרו, טוב, בוא תלמד לבר מצווה בצורה רצינית. והתחלתי מולי מלמד חילוני, או מלמד מסורתי לבר מצווה. לא מישהו שאתה יודע, כזה רב, כזה מאיגוד רבני קהילות או משהו. ולמדנו ביחד פרקי אבות, לא למדנו את הפרשה בכלל. והפרשה הגענו אליה בחודש האחרון. ולמדנו שנה שלמה פרקי אבות. והדבר הזה, ברגע שאתה אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה, אתה אומר, שנייה, מה זה תורה? מה העבודה? אז אם זה כזה חשוב, שההורים שלי משקיעים זמן לעשות אותי למלמד הזה, ולשלם לו ואת כל הדברים האלה, אז למה בעצם אנחנו לא עושים את כל הדברים האלה? אם זה כזה חשוב ועל זה העולם עומד, אז למה אנחנו מתחילים את זה ברצינות אלא כפולקלור?
מה שנקרא לשיטתכם זה חשוב.
בדיוק, לשיטתכם זה חשוב, אז למה אנחנו לא מבצעים את זה? למה לפחות לא נשמור שבת? ואז בגיל 12 החלטתי החלטה שלא השפיע בכלל על המראה שלי או על כיפה או על שום דבר. החלטתי ששבת זה בשבילי, שבת זה בשביל לעשות כיף. אני לא מוכן לעבוד בשבת, לא מוכן לעשות דברים שאני לא אוהב בשבת. אם יש לי שיעורי בית בשבת, אני לא עושה אותם. אם יש לי מישהו שאני חייב לבקר, איזה דודה כזאת שאמרו לי, בוא תלך נגיד לשיבה שלה, אז הייתי, לא ידעתי שאני שיבה בשבת, אז אני לא הולך לדודה. אני, בשבת זה בשביל עצמי. כלומר, בוא ניקח, כמו אחד העם כזה, בוא ניקח את הצדדים הרוחניים של היהדות, ונגיד שנייה, שבת זה יום לעשות את המהות של החיים, ומהות של החיים בשביל יהודי חילוני, שהייתי כזה, ופשוט ליהנות, הדוניזם לשמו. זאת אומרת, זה הדוניזם בשילוב עם מסורתיות.
זה לא בדיוק, אתה אומר אחד אדם שמדבר על יהדות כתרבות, בוא ניקח את את מה שנקרא נמצא מתחת לפני השטח של וניצוק תכנים חדשים שהם לא מצוות מעשיות, אבל כאילו
ממש... אבל אני לא הכרתי שום אחד עם, שום כלום, הייתי בסך הכל ילד בן 12. אז לא ידעתי לקחת את זה, אבל אני הבנתי שהחיים זה לצבור הנאות, הבנתי מהרקע התרבותי או מהשדר, אתה יודע, הקונטקסט שבו גדלתי, שבחיים צריך לצבור חוויות וצריך ליהנות, זה מה שקיבלתי בבית ספר הדמוקרטי שבו גדלתי ובמשפחה, ומצד שני, שיש איזושהי חשיבות למסורת כזאת או אחרת. אז אמרתי, בוא נשלב את ההדוניזם יחד עם המסורת, ואז יהיה החיים הכי טובים שיש.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
והמסורת הזאת היא בעצם אומרת, אתה בשלב מסוים מפסיק באמת להכין שיעורי בית, זאת אומרת, היה איזשהו הפסק שאמרת, לא, זה שבת.
כן, זה שבת. אני לא עושה דברים שלא בא לי בשבת.
ולא פחד את המסליפרי סלופ, זאת אומרת, אחד הפחדים הגדולים של אורי זור, ואתה יודע, בכל אופן...
הוא היה, אבל הוא היה אדם רציני, אני תהיה בן 12.
אבל אחד הפחדים של אורי זור היה... תקשיב, זה נראה נכון, אם המסורת, כאילו, אפשר לקחת את זה עוד שלב, אם המסורת זה דבר נכון, אנשים ששומרים על המסורת הם דוסים, ויש להם זקן ופירות וציצית וכיפה, אז, והפחד הגדול של אורי זור, זה אמר, רגע.
אבל רגע, אני הולך למסיבות בשבת, ואני הולך לים בשבת, ואני לא עושה מטלות, אני עושה כיף חילוני בשבת. כאילו, דברים שאם הייתה מצלמה שעוקבת אחרי ועושה תיעוד של החיים שלי, הייתה אומר, וואלה, בחור הזה נהנה על הכיף כיפק בשבת, ועושה שיעורי בית ביום שישי. מתכונן לשבת על ידי...
רגע, וזה ממש היית כאילו ברגע שנכנסת שבת, כאילו מורים...
לא ידעתי שנכנסת שבת, לא ידעתי מתי נכנסת שבת. לא הייתה לי שום השכלה תורנית משום סוג, חוץ מאשר פרקי אבות.
בוא נתקדם הלאה.
ואז, כל מיני מפגשים כאלה ואחרים עם דתיים לאורך החיים, שוב, כמעט ולא היו מפגשים כאלה, כי גדלתי ביישוב מאוד חילוני ובחברה מאוד חילונית. וכשהייתה את ההתנתקות ב-2005, מאוד שמחתי. הייתי בן 18. מאוד שמחתי, כי אמרתי למתנחלים האלה, מגיע לסבול. מגיע להם, מה? למה שלא יסבלו קצת? הם עושים כל כך בנזק למדינה, שיסבלו. וזה כבר כש...
אני רק רוצה...
עכשיו, קראתי עיתון הארץ לאורך כל השנים האלה.
אני רק רוצה לחדד משהו אחד. בתוך הסיפור הזה, וזה משהו שדיברנו עליו גם בפודקאסט אני וגם אתה, זה... אתה עובר בגרות. אתה עובר בגרות בספרות, אתה עובר בגרות בהיסטוריה, אתה עובר בגרות בתנך, שהיא בגרות חובה. ואחת הטענות של הדתיים, ואני חושב שהיא טענה באיזשהו מקום מוצדקת, שהדרך של חילונים והחינוך הממלכתי ללמוד תנך, היא דרך שהרבה פעמים אומרים, עדיף שלא תלמד תנך.
עדיף שלא תלמד. אני למדתי איזה דרך, באמת, שיטת המקורות, אמרנו, פרק א' נכתב על ידי X, פרק ב' נכתב על ידי Y, ואמרתי, למה, כאילו, הרגשתי, למה אתם הורסים את הדבר הזה שהוא מין טקסט, לפחות שיש לגביו מסתוריות? למה אתם מראים לי אותו בצורה ערומה? לא רוצה. אני רוצה להכיר את הטקסט הזה כטקסט, אתה יודע, עם קצת מסתורין, עם קצת משה אמר, אלוהים אמר, לא רוצה לראות את הטקסט הזה בלי איפור ובלי מייקאפ. הרגשתי את זה בתור חילוני, שאתם פשוט מתייחסים לטקסט הזה בזלזול.
זאת אומרת, יותר מזה...
לעגנון אתם מתייחסים בצורה יפה,
אבל... יותר מזה, עזוב את עגנון, קח את אנטיגונה למשל.
כן.
את אנטיגונה, את האיליאדה ואת האודיסאה לא מלמדים, אבל את אנטיגונה... אתה לא אומר, תקשיב, זה סתיו, והוא חרטט, וסופה כשאתה לקח סמים ועניינים וכל מה שקורה.
כן, נכון.
אלא אתה אומר, תקשיב, יש פה דיון, ויש פה, והדבר הזה...
דילמה, כן.
דילמה מהותית, והדילמה שבאה לידי ביטוי באנטיגונה, בעצם לא באה לידי ביטוי בכלל בסיפורי התנך, ורק איכל השם, תמיד הייתה אומרת על התנך, היית מדבר איתה על הבגרות בתנך, איכל השם, אתם חרטטים, זה...
נכון, ואני חושב שבאמת הדיפה שלא היית לומד תנך, כי זה הרס לי את הבנייה שנבניתי איתה מהבר מצווה. ואז אני מגיע לכיתה י' ב', ובכיתה י' ב' יש איזה משהו, בין הרצאת, אמרו הרצאת חובה, אז אמרתי, טוב, נגיע, שהמחנכת לא תחפור לי בראש, ותגיד לי למה לא הגעת, ובוא, ואתה מבריז, אנחנו נדאג, לא יודע,
לאיזה מענה חינוכי.
אני מת על הדבר הזה,
מענה חינוכי, זה כאילו סתירה.
זה עונש, כן. אז נדאג ש... לא, שוב, אני גדל במקומות הכי פרוגרסיביים, חילוניים.
אבל אין פרוגרסיביים. במובן, אתה יודע, היום אתה מדבר בפודקאסט, אנחנו מקליטים את זה בסוף דצמבר 2022, כאילו, רק שנראה, כאילו באיזה... המילה פרוגרסיביים, אתה יודע, שהיום אנחנו זורקים אותה, אתה יודע, על כל דבר. מה? בסדר, בדצמבר 2022. אז כאילו, על יד יד קיצלב, אני אומר, זה לא פרוגרסיביים במובן שאתה מדבר עליו בפודקאסט שלך.
אז אם תשאל את יורם חזוני, שהקים את כתב העת תחלת, אי אז בשנות ה-2000 המוקדמות, ואת מרכז שלם, ודאי שהמלחמה התנהלה כבר אז. זאת אומרת, המורים לא היו עם סיין דוקטרינציה, אבל יש מאמר מאוד יפה של יורם חזוני בתחלת, שהוא כותב על לימודי ההיסטוריה, על שינוי התוכנית של לימודי ההיסטוריה, וזו תוכנית שהשפיעה עליי ועליך כנראה, שנינו למדנו את לימודי ההיסטוריה באופן שמדבר עליו יורם חזוני, האופן היותר פרוגרסיבי. אז זאת אומרת, המורים לא היו פרוגרסיביים, אבל תוכנית הלימודים כבר הייתה לגמרי שונה.
וזה מזכיר, וזה מחזיר את מה שאתה תמיד אומר, שבסופו של דבר יש איזשהו רעיון גדול מאוד, מסוים, רעיון פילוסופי, שהוא גם לא מובן, אתה יודע, חייבים להגיד מרקוזה, אז נגיד פה מרקוזה, 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 שאף אחד לא מבין אותו, אף אחד לא קורא אותו, ובסופו של דבר אף אחד לא קשור אליו, אבל איכשהו טק, 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 זה יורד למערך שיעור שמורה מקבל כמצגת פאורפוינט.
נכון. והכי קל להעביר את המצגת פאורפוינט, מאשר להמציא מערך שיעור מאפס, וזה גם הכי מקובל. מה, לקחתי את זה שמערך של משרד החינוך? אז נכון, פתח שם שיח קיצוני, אבל זה לא אשמתי, זה לקחתי מצגת. אז שתמיד שאל שאלה, מה אני אגיד לו? בקיצור, הגעתי להרצאה הזאת, ופתאום ראיתי שאין מחנכים ואין מחנכות, ואין אף אחד שם שאוכף נוכחות. חשבתי לצאת מהעולם, כי בסופו של דבר אפשר להבריב, מה, למה לא להבריב? אבל אז ראיתי מישהו בלי יד על הבמה, לבן אדם הזה קוראים יקיר סגב, הוא עדיין אדם נכה שאיבד את היד שלו בגיל 3, אם אני זוכר נכון את ההרצאה עד אז, והוא היה בסופו של דבר מפקץ ביחידת אגוז, כלומר הוא הצליח להיות מתנדב ביחידת אגוז, ואחר כך לוחם ביחידת אגוז, ואחר כך בן אדם מטורף לגמרי מהבחינה הזאת של היכולת האישית, והוא אמר, אם אכפת לכם באמת מהמדינה, ואם אכפת לכם באמת מערכים, ויש לכם זה, תבואו לשבת במכינת אין פרט, יש מין מקום כזה שמטפח מנהיגות, מטפח אכפתיות חברתית, וזה, וראיתי שאנשים שנשארו אחרי הרצאה למעגל איתו, בשביל לשמוע קצת יותר על המכינה, הם האנשים שאני מעריך בשכבה. לא אנשים סתם, אלא, ואני גם נשארתי, ואמרתי, טוב, בוא לך שבת, מה אכפת לי? זה בוא חוויות, נכון? אז הבאתי אותי עוד שני חברים שהיו בהרצאה, ואמרתי בוא נעשה שבת של לצבור חוויות, ושם פגשתי עוד דתיים.
אז רגע, אז אני רוצה לפני הנושא הזה של אין פרט, בגלל שזה נקודה שאותי אישית מאוד מעניינת, והנקודה הזאת היא הקו התפר שבין ציונות חילונית מצד אחד ודתיות מהצד השני. אנחנו יודעים על תחילת שנות קיומה של המדינה, שהקיבוצים היו המתנדבים הגדולים ביותר, והיו גם האנטי הדתיים הגדולים ביותר, אבל זה היה לפני המון 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 שנים. כשאתה נמצא ב-2005, בין 18, ב-2004, הדו שיח בבית ספר הדמוקרטי זה, מי שהולך לקרבי ותורם יותר הוא הכי שווה, או זה דו שיח אחר?
כן, כן, הוא הכי שווה ודאי. אז עוד לא היה את הדיבורים על סייבר 8200, אולי היה, אבל אני הייתי באלה שהלכו לכושר קרבי שנה לפני, הייתי לא באחראי אלא בעמית לכושר, היה לי גיבוש מטכ"ל
מתוזמן, אנשים רצו,
הייתי במיונים בטייס. שוב, בחברה שבה אני בא ממנה זה חברה חילונית אבל לאומית מאוד כזאת שומרת.
והיום אתה כמעט 20 שנה אחרי, התלמידים שאתה מחנך, כי אני שמעתי כל מיני דברים מתוך הפודקאסט שלך,
השיח השתנה, השיח קצת השתנה, כמו דיבורים על אם ממילא מחזירים שטחים למה שנמות עליהם, זה שיח שאני שומע בבית ספר. בעבר אני לא זוכר שמעתי את השיח הזה בצורה כל כך רובה אחת. או בן אדם אומר...
כן, של עדיף לי 8200, אני יוצא מזה זה, ואני יוצא עם כאבים
בברכיים. לא היינו עומת ההייטק ב-2005.
לא, אני מדבר על התלמידים שלך היום.
התלמידים שלי, כן מדברים על מה יצא לי מהצבא, אבל בזמנו אצלנו אני לא זוכר שיח כל כך רובה אחת שמדבר על מסירת שטחים, ולכן לא נלך לשרת, הדברים האלה עוד לא השתרשו.
אז בואו נדבר על המכינה בעין פרת, שזאת מכינה משותפת, זאת אומרת דתית חילונית, הקימו אותה מיכה גודמן וארז אשל, שתי דמויות...
בעיקר ארז אשל, ומיכה גודמן יותר היה מרצה באותה תקופה.
שתי דמויות צבעוניות מאוד, יושבת ליד ים המלח, ככה בירידה לים המלח מכיוון ירושלים כביש אחד, והמכינה הזאת היא בעצם אומרת, או מנסה לקרב את הנוער לציונות, להיסטוריה, להישגים הגדולים של התרבות האנושית והיהודית. כמה זה רחוק מהאמת, מה שאמרתי?
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
זה ניסיון מעניין, ניסיון נחמד, זה מטרה שכתובה באמת כאחת מהמטרות של המכינה או כחלק מהחזון. בפועל, אם אתה לא אדם רציני שבאמת לומד לבד שם, אז אתה לא תלמד הרבה, אתה...
אתה אבל מחזור 5 שם, אם אני
זוכר נכון.
זאת אומרת, אתה מהמחזורים שרוב האנשים לא הבינו למה אתה עושה. אתה לא מהפרק, יש לך פרק מקסים על המכינות, שבו אתה מדבר על, על השינוי ב-20 שנה האחרונות. אבל אני אומר, מי שהיה במחזור 5, האנשים האלה, אנשים הרציניים, אנשים שהולכים למעגל שאתה מעריך אותם, הם אנשים שבאים לשם כדי לשבת וללמוד?
אני אגיד כזה דבר. רוב האנשים שבאו לשם לא באו לשם בגלל טרנד, שמכינות זה טרנד, כי הטרנד עוד לא היה קיים. לכן הם באו לשם מסיבותם, מהסיבה האישית שלהם, זה יכול להיות סיבה אישית שלהם, בגלל שהם מאוד רצו gap year לפני הצבא, וזה יכול להיות סיבה שהם מאוד אוהבים ללמוד, וזה כמוני, וזה יכול להיות סיבות מסיבות שונות. בסופו של דבר, לפי דעתי, גם המחזור האישי שלי, הוא לא הצליח, במובן הזה של הארז אשל, שהוא אומר, שנייה, אנחנו רוצים X ממפיים, ואנחנו רוצים ששבעה או שישה מכם יהיו מנהלי עמותות, ואנחנו רוצים ש-X מכם יהיו מנהלי בית הספר עוד 20 שנה. אני לא רואה את המחזור כמחזור שהצליח, גם כי 3 אנשים...
לשיטתם.
לשיטתם, וגם אני חושב ש3 אנשים מהמחזור הזה ירדו מהארץ, שזה יותר מהאחוז שיורד מהארץ, מבין הציבור הכללי, בעשירונים העליונים בישראל. אז בקיצור, לשיטתם הם לא הצליחו, אבל מה שאני חוויתי שם, זה פעם ראשונה החיים הם דתיים. זה פעם ראשונה הבנתי מה זה להיות דתי. זאת אומרת, שמירת נגיעה. זאת אומרת, הם מבטרים על הרבה מאוד דברים. את זה שהם קמים קצת לפני כולם בשביל להתפלל. אני תמיד אמרתי, אדוניזם, נכון? להישאר, לישון כמה שיותר, כי לישון כמה שיותר זה כיף. ואני רואה אתם מבטרים הרבה ויתורים שמבחינתי נראו לא הגיוניים. וברגע שראיתי את הויתורים האלה, אמרתי לעצמי, בן אדם לא סתם מוותר על דברים כיפים, אם אין לו משהו שדוחף אותו, שגורם לו לרצות, שהוא יותר חשוב מהוויתורים.
או אם אין לו, כיף יותר גדול.
בדיוק.
בצד השני, זאת אומרת, אני מוותר על השוקולד כל יום כדי לקנות אופניים בסוף.
בדיוק.
אז מה, ואז מתחלתי לשאול את עצמך, מה זה הכיף?
איפה אופניים? איפה אופניים? כמו ג'ורג' אורוול, אתם מדברים איתי הרבה על זה שבשביל לשבור חביתה, בשביל לשבור ביצים, בשביל להכין חביתה, צריך לשבור ביצים, רק תראו לי את החביתה, איך הרסתי את זה. אז אמרתי, יש כאן חביתה. כי זה אנשים שעושים מרצונם החופשי,
ויותר מזה,
ויתורים.
אנשים חכמים, אנשים שהולכים לעין פרת ב-2005, זה אנשים ברמה גבוהה.
ברמה גבוהה.
זה אנשים שהידע התורני שלהם, או אולי נגיד הידע הכללי באוריינטציה יהודית, הרבה יותר גדול מהידע שלך. זה אנשים שהידע שלהם בתנך, אתה בא אליהם עם השטויות שלמדת בבגרות.
כן. לא דווקא יש להם תשובות לביקורת המקרא, אבל לפחות יש להם השקפת עולם נראה שמבוססת. דרך אגב, הרבה מהם דתיים, לא מאיזה ישיבות, אתה יודע.
כן. אין פרט.
בדיוק. הרטמן. אז החבר'ה, מהרטמן, מהימל פארב, במקומות האלה. דתיים ליברליים. והדתיים הליברליים האלה, רכשתי להם הרבה מאוד הערכה, שהם קמים מוקדם, ושהם עושים את המצוות, ומבטרים על דברים שבין אדם ל...
לבת אדם.
לבת אדם בדיוק, כאילו, הרי השאיפה שלי כגבר בגיל 18 הייתה לשכב עם כמה שיותר בחורות, ועם כל אחת מהן לעשות כמה שיותר כיף. זה שאיפה של בן 18. וראיתי שהם בכלל לא מנסים. זה כאילו לא מעניין, כאילו לא מעניין אותם. הרי ברור שיש להם גנטיקה די דומה לשלי, במובן הזה של בנות צעירות ויפות, זה דבר מעניין. אבל הם לא ראיתי אותם...
לפזר את
לפזר, ברור, כן. אבל לא ראיתי אותם הולכים עכשיו ומחפשים מקומות מפגש ומגע עם בנות, כי הם מראש אומרים לא, אני שומר נגיעה. אני גם לא שומר נגיעה, אני לא סתם נוגע בבנות.
אבל מכינת אין פרט נותנת גם פעם ראשונה התעסקות עם טקסטים יהודיים. איפה זה פוגש אותך?
אז זה פוגש אותי, נגיד, ניגשתי לאחד הרבנים שם, לרב דני סגל, ואמרתי לו, תקשיב, אני מרגיש שאני לא לגמרי מבין את מבנה התפילה, ברור שיש מבנה, שזה גם משהו יפה, כאילו אני חושב על עצמי, וואלה, בגיל 18 הבנתי שיש משהו שאני לא יודע, הבנתי שזה מבנה לתפילה, כי פה ושם זה הוזכר בטקסטים, ואמרתי, אני לא מבין אותו, נלך אחרי השיעור, נביא סידור, הוא יראה לי, מפה עד פה זה פסוקי דזמרה, מפה זה פה זה ברכות קריאת שמע וברכות אחרי קריאת שמע, ומפה זה 18. ופתאום התפילה נראתה לי הרבה יותר קצרה, גם מתפללים 40 דקות בבוקר, מה שאף פעם לא התפללתי, אמרתי, זה, יש את הלב של התפילה, שזה 18 לוקח 5 דקות, ואז הבנתי את האנשים האלה שמניחים תפילין, ואומרים שמע ישראל, כאילו הבנתי, הבנתי שיש פה איזשהו מבנה.
את הקומבינה היהודית.
כן, ולא שזה, עכשיו, התפלתי בתי כנסת מרוקאים בדרך כלל, זה המשפחה המרוקאית בחגים וזה, וזה מריחה לא יאומנת.
מה עם תפילין בשלב הזה, עוד לא?
לא הנחתי תפילין מהבר מצווה, עד גיל 24, אפילו פעם אחת.
יאללה, אנחנו...
כאילו, אני לא יהודי מסורתי, במובן ה... של המצוות של הפולקלור, אין.
אנחנו נשארים בעין פרט או עוברים לצבא?
נשארים בעין פרט, מפגשים מעניינים עם כל מיני דברים בחברה הישראלית, יופי, טוב לדעת. אבל עדיין אני שמח שאתה התנתקות, עדיין למתנחלים מגיע לסבול. זאת אומרת, זה מגיע ביחד. אני שמאלני שמאמין בשוק חופשי, למרות שאין לי מושג מה זה שוק חופשי. לא קראתי מילה מעבר לעיתון הארץ, מכיתה ו' שסיימתי את תקפת התרבות, ועד המכינה. ובמכינה הספר הראשון שקראתי היה הביוגרפיה של היטלר על יאן קרשו, שזה 2000 עמודים בכתב צפוף.
ההיבריס והנמסיס.
בדיוק. אז זה הספר הראשון שקראתי בחיים, אפשר לומר. זה מוזר.
מפלוטו כלבלב?
בדיוק. איך אפשר בכלל להתמודד עם זה?
אני הספר הראשון שלי, אני קורא לזה הספר הראשון שלי בלי תמונות.
בדיוק.
בלי תמונות היה עולמה של סופי.
עוד לא קראתי אותו על המדף.
אוי, ספר, אני רוצה להגיד לך שיוסטין גורדר עשה עבודה נפלאה בלהנגיש פילוסופיה לילדים. באמת, הוא עשה את זה בצורה נפלאה.
אז אני אשתדל לקרוא את זה. ובצבא, אני פוגש דתיים אמיתיים. זאת אומרת, דתיי ישיבות,
ובכל אופני שהולך למחינת אין פרט, עם כל הכבוד לו, הוא לא בייניש.
הוא לא בייניש, הוא גם הידע התורני שלו, הוא לא ידע שנותן לך את התשובות הכי טובות, זה כזה, בסדר, תשובות נחמדות. ואני תמיד מתעניין, תמיד מראיין אנשים, שואל אותם שאלות. כמו שאתם מכירים אותי מהפודקאסט, פשוט בלי מיקרופון. ואני שואל את החיילים הדתיים שלי, הייתי סמל בפלוגה שלמה של בנישים, ואני שואל אותם שאלות וקבל תשובות פיצוץ. אבל התחושה...
יש לך דוגמה, כאילו, שאתה יכול להיזכר בתשובה שפרקה לך את הראש, וואו, לא חשבתי, כאילו, יש לך משהו כזה?
לא.
חבסה. יאללה, סעד לך קדימה.
ו... עדיין, אני לא חושב, אני חושב את מי, וואו, זה היה נחמד אם הייתי מתחתן עם דתיה. זה כאילו השלב הראשון שבו אני אמרת מי, אני הרי לא מאמין, אז אני לא יכול להיות דתי.
זה נקרא סליפרי סלופ, אתם רואים? זו ההגדרה של סליפרי סלופ, זה מה שהולך פה.
כן.
היה נחמד אם הייתי מתחתן
עם דתיה. היה נחמד, כן. או עם דתלה שלי. אתה יודע, מישהי שיכולה להעביר את המסורת הזאת, את התשובות האלה לילדים, כי יש בה משהו, וזה הנקודה המרכזית של החזרה בתשובה שלי. אני דתי בגלל שאני שמרן, ואני שמרן בגלל שאני דתי, אבל יותר אני...
דתי
בגלל שאני שמרן. יפה, ניחשת נכון.
זה לא ניחשת, אני הקשבתי נכון.
כי אני אומר עצמי, אני רוצה לחיות, אני רוצה לחיות באיזושהי תרבות, או באיזושהי, תחת איזושהי אידיאולוגיה, שהיא ברת קיימה. וכבר אז הרגשתי שהחילונות הזאת, מעבר לזה שלא מביאה ילדים לעולם, חוץ מאשר בישראל החילונים בעולם לא מביאים ילדים, ולא מביאים לה, לא מגיעים ל-replacement rate, הרגשתי שיש משהו בחילונות, מעבר לילדים, משהו שהוא לא, אי אפשר לבסס עליו חברה. כי אם אין אלוהים, אין מוסר מוחלט. ואם אין מוסר מוחלט, אז כל אחד בעצם הוא פוסט-מודרני, שפועל בצורה אוטונומית על פי הרגשות שלו, ואז כל החברה מתפרקת.
אבל שנייה רגע, הרבה פעמים, אני רוצה לתקוף את זה בשתי מקומות. מקום אחד, זה הרבה פעמים, אתה יודע, אבא שלי פעם אמר לי, אתה יודע, היינו באיזה אירוע דתי, אמר לי, מה המקבילה החילונית של זה? אין להם כלום, רק מסיבות. לא, המקבילה החילונית זה האוניברסיטה. אני כשהייתי מגיע בשערי האוניברסיטה, היה לי יראת קודש.
גם לי.
ממש יראת קודש, זה המקדש החילוני. והרבה פעמים, אתה יודע, אתה לוקח את ה, אתה יודע, תפילת נעילה ב, אני לא יודע מה, בישיבת מרכז, מול מסיבה באומן 17. אתה לא?
לא, זה לא.
זה לא נכון, זה מול שיעור בקוונטים. אז באיזשהו מקום, סליחה שאני אומר לך, אבל אתה יודע, בכל אופן זה הבית שלי. ללכלך על התרבות החילונית באיזשהו מובן כזה, אתה יודע, היא הביאה משהו שהוא משמעותי מאוד. והדבר השני, העניין הזה שאם אין אלוהים אין מוסר מוחלט, מלא שתי שאלות. אני חושב שלוש. דבר ראשון, רוב החילונים מוסרים.
נכון.
רוב החילונים מוסרים. דבר שני, יש הרבה דתיים שהם לא מוסרים. דבר שלישי, אם ככה זה קורה, איך היהודים רבים עם המוסלמים שרבים עם הנוצרים? יש בעצם כמה שאלות משמעותיות לגבי הנושא הזה, שאנחנו תמיד בתור שמרנים, דתיים, אומרים, אתה לא יכול לתת הצדקה למוסר חילוני אם אין משהו טרנסצדנטי. בסדר.
אבל לא הייתי דתי. לא הייתי דתי ושמרן. הייתי מישהו שבשיחות, הייתי מישהו שבשיחות הבין אישיות שלו עם חילונים, הוא אומר, שנייה, זה בסדר, זה לא בסדר. שנייה, למה לבגוד בחברה שלך זה לא בסדר? למה? כאילו, עכשיו אתה לא איתה כרגע, אז אתה כרגע ממקבל. מה הבעיה בזה? ואין תשובות טובות בכלל. אין, אני הרגשתי שיש מין ריק כזה, ריק מוסרי, בינינו אין יכולת להצדיק כמעט שום דבר.
אי אפשר להגיד טבו, זאת אומרת, החברה החילונית המודרנית,
כן.
המונח טבו של יש פשוט דברים, אגב, ההגדרה של טבו זה דבר שאסור, אני לא יודע למה, הוא אסור, כן? ואני לא נוגע בו.
אסור להרער לגביו.
כן, אגב, מה שמעניין, המונח טבו לגבי הפולינזים, היה להם התנהגות מינית מאוד מופקרת באספקט מסוים, ובאספקט אחר, נשים לא ישבו עם גברים. ואז שאלה שאלו אותם למה, אמרו, אז הם אמרו את המילה טבו. T-A-B-O-O. זה לא רציונלי. אם אתה מופקר, אז אתה מופקר. אם אתה לא מופקר, אתה לא מופקר. אז המילה טבו של זה פשוט אסור כי ככה, לא קיימת.
היא לא קיימת, והרגשתי שזה פגם מאוד גדול של התרבות החילונית. ואז אמרתי, אני לא יודע להאמין. באיזה מוסר מופשע, במוסר מוחלט, אלוהים, כל הדבר הזה. זה לא יקרה גם כנראה. אבל כל הזמן הזה אני בשיח עם דתיים, שיח עם חילונים, שיח באופן כללי, לומד, קורא, מתחיל להתעניין בפילוסופיה, היסטוריה, הרבה מאוד דברים, רומנים גדולים. אני קורא,
אתה קראת את מקיאוולי בעין פרט כבר, זה לא...
נכון, אז הבנתי, גם הבנתי, זה משהו מאוד חשוב, טוב שהעלית אותו.
אני עשיתי שיעורי בית לקראת הזכרה שלנו.
אני רואה. אז באמת מקיאוולי מדבר על הדת כמוסד פוליטי, על הדת כמשהו שהמנהיג חייב להאמין באותה דת, או לפחות להיראות כמאמין, כי הדת היא מין מצלמה נסתרת שעוקבת אחרי הנפש שלך ואחריך בכל המפגשים שלך עם כל האנשים, כולל כשאתה בוגד בחברה שלך, ואומרת לך, זה אסור, זה לא כדאי. ובאמת בחברה שבה בחור לא בוגד בחברה שלו, היא חברה, אני חושב שכולנו מסכים, היא חברה יותר טובה. חברה שיש יותר אמון, חברה שאפשר יותר להתמסר לקשר. אם אתה יותר מתמסר לקשר, אז יש בו יותר נתינה, ויש בו יותר אלטרואיזם, ויש בו יותר הנאה לשני הצדדים.
ה-fear of missing out של התרבות שלנו, שאומר, הקנייה, אם אני עם צילה, אני לא אהיה עם גילה, בעצם מאפשר לי אולי להיות גם עם צילה וגם עם גילה, אבל אני לא יוכל להגיע עם צילה לקשר שהוא יותר עמוק, ואגב, אפילו ברמת הכיף, כן? ברמה של פונקציה של
מסור
אופטימיזציה לכיף, יש רמות של הנאה ורמות של כיף שמגיעות מאינטימיות מאוד 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 גבוהה שאין לנו אם אנחנו משחקים את המשחק של הפומו.
ולשם אני מכוון, זאת אומרת, אני מכוון לכיף. זאת אומרת, בסוף פונקציית המטרה שלי כבן 18, בן 20, בן 22, בצבא, כמפקד של בין אישים, זה כיף. אני אומר, וואלה, החבר'ה האלה יודעים לעשות כיף, הם מספרים לי על סברת רבי מאיר לגבי מדוע בכלל צריך לשמור נידה, שלא תימאס עליך אשתך. אז אומר, וואלה, באמת, עכשיו אני מבין למה אנשים נשואים בוגדים. כן.
פעם, זה פעם ראשונה ששומע את הקונספט של נידה?
כן, ודאי. כן, כל הדברים האלה הם פעם ראשונה, אתה אמרת לך שנייה, למה שמורים נגיע?
לא, אתה יודעת שיש מחזור.
אבל אמרתי, טרקטור טוב חורש גם בבוץ, מה זה השטוי? לא, אבל לא, זה לפני שגם יחמן אולי אפילו נולד, אני לא יודע, אני אמרתי את זה לבנות בגיל 18.
זה שכנע אותם?
לפעמים.
ברוך השם.
ברוך השם.
צריך לדעת איזה טרקטור.
כן.
אוקיי, מעולה.
ואני חושב שפונקציה המטרה שלי, בגלל שהייתה הדוניזם, אז הטיעונים של הדתיים שכנעו אותי שהם גם ברקע הימה, והם גם הופכים את המפגשים הבין אישיים שלך ליותר משמעותיים. שבת בלי פלאפון, בלי סמארטפון, עוד לא היה מושג כזה ב-2005, 2006, 2007, 8, 9, אבל ב-2010 כבר התחלת לראות את כולם עם פלאפון. ופתאום שבת unplugged היה משהו שהוא וואו, פתאום שבת בלי המכשירים, בלי זה, זה גם נראה משהו הדוניסטי טוב. לא להיות מכור למשהו, זה משהו הדוניסטי. נכון? כי אם אתה רוצה רק הדוניזם, אבל אם זה לרגע אחד, תבוא תזריק ההרואין, לא יהיה לך הנאה יותר טובה בחיים שלך מאשר אותו רגע. אבל בפעם הבאה שאתה תחווה משחק כדורגל של ברזיל מול ארגנטינה, אתה תגיד, זה חלש.
אגב, אני רוצה להגיד לגבי הנושא הזה של דת, שאחד הפילוסופים הקיומיים של המאה ה-20, שהיה אתאיסט גדול, סארטר, או סארטר, כמו שאנחנו קוראים לו, אתה יודע, אחד המשפטים המכוננים שלו זה, תתנהג כאילו תמיד מישהו מסתכל עליך. והוא אומר, זה כמו שדאגלס מרי מדבר, אומר, תקשיב, אני אתאיסט, אבל אני צריך להתנהג כאילו זה קיים. הרעיון של תתנהג כאילו מישהו מסתכל עליך, ההגדרה זה אלוהים
ג'וליוקריסט. משגיח, אלוהים של השגחה פרטית. עכשיו, באמת, אני חושב, השגחה עליונה, פרובידנס, או הקדוש ברוך הוא עזר לי במובן הזה. כי הייתי מין חילוני ערכי כזה שחושב ואולי מתנהג לא בצורה ערכית, אני לא יודע.
עד היום, קשה, אתה, תראה מה זה, אתה ליד יד כיסלב, קשה לך להגיד, אתה מבין, עד עכשיו עדיין קשה לך, שלך עליונה או קדוש ברוך הוא, אני לא, אתה מבין? אתה עדיין בתוך עולמות מאוד רציונליים.
נכון, תמיד.
אתה לא תגיד, ואלוהים עשה לי נס, ומשך אותי משערות ראשי,
נכון, אני לא חסידות, והרב קוק וכל הדבר הזה, אני לא שם בכלל. אני או רמב"מיסט, או באמונה כזאת רב שרקי, אבל בלי הרב קוק, שים לב, שזה מאוד מעניין לראות, כאילו שאני הולך אחרי התלמיד ולא אחרי הרב. בכל אופן, אני יושב במסיבת שחרור של חבר דתי שלי, ושותים בירות וזה, ואתה יודע, פתאום מתיישבת לידי אחותו. אחותו הקטנה שאני מכיר עוד משהי בת 12, ופתאום יושבת לידי, מתחילה לדבר איתי, ואני מרגיש שמתחילה לדבר איתי כזה פלירטות, ואמרתי, דתייה, פלירטות, איתי, מה קורה פה? אני תמיד רציתי מישהי דתייה, וואלה, נחמד. מפלרטט איתה, אני בא ללכת, אמרתי, לאן אתה נוסע? אמרתי לה, תל אביב? אמרתי, אתה יכול לקחת אותי טרמפ למרכז העיר? אמרתי לה, טוב, אני אקח. סך הכל בחורה חביבה, ב-19, למה להגיד לא לדבר טוב כזה? ואנחנו מתחילים קשר טלפוני. הוא באותו זמן החבר, גר איתי באותו בית, זה היה כזה קצת מביך, אז אתה יודע, עשינו קשר טלפוני מהמדשאות של הקיבוץ, שהייתי באותו זמן במעיין ברוך. ובקשר הטלפוני הזה, אנחנו לאט לאט מתקרבים, ובדייט הראשון היא אומרת לי,
היא
דתייה, שומרת נגיעה, כל החבילה. ואני אומרת, בדייט הראשון היא אומרת, תשמע, אתה מדבר יפה, פה, כאילו, כמה שהעולם הזה הוא מושך אותך, לא, שהעולם הדתי מושך אותך, ואתה, יש לך נטייה להתקרב אליו וזה, אבל בסוף אתה, אני לא אצא מישהו, אני לא אקים בית עם מישהו שהוא כזה, זה לא יקרה, ואז אם אני לא אקים בית, אין לנו מה לתת בכלל.
זה
בזבוז זמן. וזה בדייט ראשון, עכשיו, זה אף פעם לא קרה לי בדייט ראשון, שבחורה זורקת אותי, ועוד בכלל טיעוני מחץ, כן. על האישיות שלי. באותו רגע לקחת את עצמי כשרות שבת ותפילה, בשבילה, אבל גם הרגשתי שזאת ההזדמנות שלי, של אחרי המעשים למשכים הלבבות. זאת אומרת, אני לא מאמין באלוהים, אבל אולי אם אני אתחיל לקיים, להניח תפילין, להתפלל, לשמור כשרות בצורה נכונה ושבת.
כשרות שבת ותפילה
בבת אחת.
בשבילה?
בשבילה, באותו רגע.
אתה אומר את זה בדייט כאילו?
אני אומר לה, אתה יודעת מה זאת הזדמנות. לא, אני גם אומר לעצמי זאת הזדמנות. חיכיתי להזדמנות הזאת, ההזדמנות קרתה.
סרנדיפיטי, מה שאני
קורא. עכשיו, פספסתי אירוע מאוד חשוב. כי בקיץ, לפני, אנחנו מדברים פה על שבועות של שנת 2011, בקיץ לפני הייתי חודשיים בחול, באמריקה, במחנה קיץ, גויים גויות, הגויים לא מעניינים אותי דרך אגב, גויות, בחורות אמריקאיות, אלכוהול טוב וזול.
מה שנקרא, נתת להם הרבה טיפות יהדות.
בדיוק, נתת להם זה, והיה מאוד נחמד שם, אבל מה שהיה מאוד לא נחמד לי כחילוני, הדוניסטי, היה שאחרי השבועיים, שלושה הראשונים, כשתפסתי מפה כל הבא ליד, כבר לא היה בא לי כלום. זאת אומרת, כבר גם ללכת לבר לשתות בירה, היה משהו שהוא כאילו מין, אוקיי, פעם בשבוע אני אלך עם החברה, אבל כבר לא כל יום, כבר לא כל יום בחורה אחרת, זה כבר לא עניין אותי. ואז אמרתי את מי, תראה מה הקטע. בישראל כשזה היה קשה למצוא בחורות ולהשיג, ולא היה טינדר ולא היה את כל הדברים האלה, אז נהניתי מזה שזה פעם בי, יש לך איזה מין ריגוש. שם באמריקה שכל יום הייתה אחת אחרת, אז הבנתי שבעצם אני לא אהיה יותר צעיר בחיים האלה. אני לא אהיה במקום עם כל כך הרבה כיף והנאה ומגע ודברים כאלה בחיים, או אלכוהול יותר זמין, או, או, או אטמוספירה כזאת של קיץ באמריקה עם אגם, עם מזג אוויר חלומי. זאת אומרת שהגעתי לפסגת החיים, ופסגת החיים לא גורמת לי אושר. זאת אומרת, ההדוניזם הזה מכשיל אחרי שבועיים.
ושזה מדהים, שזה באמת כאילו הפחד הגדול ביותר של הפנטזיה זה להגשים אותה.
והגשמתי אותה, ואמרתי לעצמי, וואו, אני חייב חשבון נפש אמיתי עם החיים שלי, כי ככה זה לא יכול להימשך. זאת אומרת, ככה זה או ששווה להתאבד, כי כאילו אין בחיים האלה הנאה כיפית לשאוף אליה, וגם כשאתה מגיע אליה, אז זה ריק לגמרי. אז מה עושים? כאילו, מה עושים? זה לא, זה משבר אישי מתוך ההנאה. וכמובן שאני מאוד אהבתי ללמוד ולקרוא ולדבר עם אנשים ודברים האלה.
אני רק רוצה להגיד משהו בהקשר הזה. יש שני סוגים של הנאה. יש הנאה גופנית ויש הנאה נפשית, מנטלית, דתית. הנאה גופנית, אתה יודע, אתה מת לשווארמה, אתה יודע, הרעיון המרכזי זה כזה של... איך אתה מפנטז על השווארמה
בסוף יום כיפור? בוא נדבר, לפנטז על הבשר. בין אם זה בשר של נשים, בין אם זה בשר של שווארמה.
נכון. ואז אתה מגיע ביום כיפור, ואתה יודע, אתה שותה את התה בסוף, וזה, ברגע שהנאה גופנית מולאה, אתה קצבה.
אתה בזלה, כן.
אתה קצבה.
זה גם התרבות היוונית מדברת על זה כל הזמן.
וברגע שהנאה מנטלית מולאה, ברגע שקראת ספר טוב, אני גם יכול לדבר על לעזור לבן אדם אחר, אבל באמת, אתה יודע, לתפוס את המושכלות, כן? לתפוס את המושכלות. ברגע שאתה מתעסק ברוח, והרוח היא לא חייבת להיות רק הוויות הבאי ורבה, כן? יכולה להיות משפט טוב במתמטיקה. האנשים באקדמיה, אתה יודע, שבסופו של דבר, מצאו משהו שיותר מעניין אותם מכסף. אומרים שההגדרה שלי היא אינטלקטואל, זה אחד שמצא משהו יותר מעניין מסקס. אני חושב שזה משהו יפה, זה בדיוק זה.
והבנתי שבאמת הנאות האלה לא... זה,
אז אתה מתחיל שבת, כשרות ותפילה. סע.
אבל באמריקה, שחזרתי, כבר הבנתי, אני חוזר ואני יודע שעמד להיות מדריך במכינה הקטם צבאית במים ברוך, בגליל, ואני אהיה קרוב לחרמון ולנחלים שאני הכי אוהב וזה, ויש שם מלא הנאות גופניות מהסוגים האלה בדיוק, ובאמת הנאות הגופניות האלה המשיכו בישראל, אבל בישראל כבר פחות רדפתי אחרי בנות, אחרי אלכוהול, אחרי טיולים, הבנתי שמשהו שם... לא לגמרי ממלא אותי. ושהעשייה החינוכית ממלאת אותי מאוד, והקשר שלי עם החניכים היה מאוד מיוחד, וגם עם החניכות שלי, נגיד, שמרתי נגיעה מלבד ללחיצת יד ודברים כאלה, הבנתי שאני כבר לוקח כמה דברים מהיהדות ומיישם אותם ביומיום שלי. זאת אומרת, דברים כמו...
רק שנייה, אבל בום של שבת, תפילה וכשרות בבת אחת. עזוב כשרות, נניח, זה יותר פשוט בישראל. אבל שבת ותפילה, מי לא להניח תפילה עם גיל 24 ל... זה לא בום גדול מדי?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו. אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
לא, לא, לי זה היה טוב, כי הרגשתי שנגיד השבת היא ממש טובה, חוץ מאשר זה שמור שבת בבית חילוני,
זה מייק.
זה מייק, וזה מבאס, וכולם נוגעים לך כל מיני בדברים, אתה משאיר אור בשירותים, מחבים לך אותו, כאילו זה יוצר אווירה לא טובה, ובאמת חידשתי כל מיני קשרים עם בן דוד שני של אבא שלי, שהוא במקרה דתי, והמשפחה הזאת מעין פרט של החבר שלי, הרמתי להם טלפון בלי החבר, היי, אפשר לבוא לכם שבת? ופתרתי חלק מהבעיות. אבל אחרי שהבחורה הזאת, לצערי, זרקה אותי אחרי חצי שנה ואמרה לי, אני לא רואה...
שאתה מתקדם.
לא, לא, את השיר, ראיתי אותך, ראיתי בית בתקופה הזאת, זה היה מאוד התנגן. ראיתי אותך ולא ראיתי בית, תראה ככה אמרה לי. והתבאסתי. אמרתי, מה, אני מוכן להתחתן איתה בגיל 23. כאילו, ממש הרגשתי שזה קשר טוב, בחורה מאוד איכותית. וכאן אני מוסר לך מסר ש... סתם. אבל אז הייתי צריך באמת, אחרי שנפרדנו, לעשות את התהליך הזה לבד בשביל עצמי, ולהשלים את הפערים, לא עם אף אחד אחר שבודק אותי או מבקר אותי, וגם לא יצאתי יותר מדי באותה תקופה, או בכלל בשנתיים, שלוש לאחר מכן, עם בנות דתיות או לא דתיות, כאילו מין, ידעתי שאני יצא רק עם דתיות מאותו רגע.
בתקופה הזאת אתה הולך עם כיפה?
זהו, אז מהדייט השלישי שלנו, אני הולך עם כיפה. אמרתי, אני לא יכול לשמור שבת, והולכת עם כיפה, כאילו מין, הבנתי שאני, ומאותו זמן, קטע מצחיק, חילונים מדברים איתי, ואומרים לי, אתם. מה זה אתם? הייתי חילוני שאתה לא יודע מה דעותיי, וידעתי ללמק את עצמי כבר אז, בצורה יחסית משכנעת, ולתת טיעונים ובוססים. פתאום זה אתם? מאיפה אתה יודע מה אני חושב? אני כזה אומר לה, מאיפה אתה יודע מה אני חושב? ושכחתי שיש לי כיפה על הראש, כאילו, אני כל מיני שוכח את זה, שמתייחסים אליי אחרת.
בבת אחת.
פתאום אני, הסטטוס החברתי שלי מחילוני, ידען, איש חינוך, יורד לפשיסט. כאילו, זה...
פשיסט וטמבל.
פשיסט וטמבל, וחשוך, וכך אני אומר, שנייה, אתה לא יודע. אני כאילו הייתי חלק מכם, מה קורה פה?
אני היה לי מנוי לעיתון הארץ.
היה לי מנוי...
עדיין אולי יש לי מנוי לעיתון הארץ.
עדיין, ואני משתגע, וזה, אתה יודע, ישר מתאג אותי כחשוך, גזען, פשיסט. ישר עודים מכל הדעות שלי.
רלי אומרת שכיסוי ראש מוריד לה איזה 20 נקודות ב-IQ.
אם לא יותר.
כן, ממש, היא אומרת את זה. זה בבת אחת, אבל בסופו של דבר...
בסדר.
לעשות, הבגדים זה הבגדים, והדרך, כאילו... הרבה אנשים, אתה יודע, גם שואלים אותך, גם שואלים אותי, אבל אתה משכיל, איך אתה דתי, זה לא יכול להיות. בדיוק.
לא, לי אומרים דברים אחרים, כי בגלל שאני מתעסק הרבה בפוליטיקה, ולא במדע כמוך, אז אומרים לי, חבל שאתה מנצל את כל הידע שלך בשביל להגן על נתניהו. חבל, אני בכלל לא מגן על נתניהו, אני בכלל לא אוהב אותו. נתניהו אולי הרע במיעוטו במקרה הטוב, והרע לא במיעוטו במקרה הרע.
תקשיב, מישהו ששומע את השיחה בינינו, והוא נמצא ב... משבר זהות, כן, משבר זהות אמיתי, לא...
שיפתח תנ"ך.
לא, 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 ואני, ואומר לעצמו, בסדר, אבל הסיפור של תמיר הוא בקטנה סיפור של אורי זוהר. אורי זוהר הרי לא היה עבירה מהנברות העולם הזה שהוא לא נהנה בה. תמיר הצליח להגיע למקום של באמת הבין ברמה הרגשית שאחרי שהוא משרמת כל כך הרבה בנות, זה כבר נמאס. אני עוד לא שם. עוד לא, איך אומרים? עוד לא עשיתי איקסים על הרובה.
נכון. אז איך אני אגדל את הילדים שלי ליהודתיים מבלי שהם חטאו? זאת השאלה.
אז מה תגיד לו? הוא צריך את האיקסים על הרובה. אתה, יש לך רוגע שמגיע
מטעימת החטא, מטעם החטא.
לגמרי, כן, אתה יודע. יש איזה משפט יפה שאת הדרך של הפשטות יכולים ללכת בה רק אנשים שעברו את המורכבות, כן? בסלסה, בן אדם שיודע את כל התרגילים הכי מסובכים ורוקד פשוט, זה נראה אחרת. כי הוא יודע... אתה מבין? כאילו אתה לא משכנע אותי, אתה מבין?
אבל אני לא מנסה להחזיר אף אחד בתשובה.
הרבה איקסים, אבל אם אתה מסכים שזה טיעון, שהמקום שבן אדם שעבר את הפיק הזה של אותו ארצות הברית, בפיק של הפיק של ההנאות.
כן, חוץ מסמים, ניסית שם הכל.
אתה מבין אבל שזה משהו אחר, יש לך איזה רוגע פנימי, שילד
שלא מפספס כלום.
נכון, שילד דתי בגיל 18,
וואו.
לא יכול להיות.
אני לא מקנה בילדים דתיים ל-18, ואני לא יודע מה ההנחיה הרוחנית דתית שהייתי נותן לילד כזה.
לא, היית שולח את הבן שלך להשתרמל בגיל 18 בארצות הברית.
ומיוחד את הבת שלי, זאת אומרת.
נכון. אגב, ויותר מזה, גם אם לא יצויר שהיית שולח אותו, אתה מגדל אותו בצורה דתית שהיא כל כך מנותקת מהדבר הזה, אתה מבין?
אז אני חושב שאני... אין לי תשובות. אני רוצה אולי לסכם ואין לי תשובות. למה לשבור את השיניים?
לא יודע.
לי יש תשובות לעצמי ולכן אני דתי. האם אני חושב שכולם ראוי שיהיו דתיים? כן. האם יש לי טיעונים שיכולים לשכנע אותם? לאו דווקא. זהו. זאת אומרת, אני באמת בא לספר, רק לעצמי לספר ידעתי. אני יודע מתוך החוויות שלי שזה הדבר הנכון בשבילי, ואני יודע גם מבחינת בר קיימא, זה הדבר הנכון בשביל העולם. יהודי שלא יהיה דתי, אז גם רואי עידן ראיינתי אותו השבוע, היה מאוד מעניין, והוא אמר באמת שמאוד עצוב לו שהוא לא מצליח לגרום לילדים שלו לקרוא את הספרים שהוא קורא ולהעביר את המורשת הלאה. ולהעביר את המורשת...
איזה ספרים הוא קורא שהוא לא מצליח לגרום לילדים שלו בהקשרים דתיים?
אני לא זוכר בדיוק את כל המצאות הקריאה שהוא נתן, אבל הוא נתן כל מיני ספרים שמשון של ז'בוטינסקי ודברים כאלה. לא זוכר את כל ההמלצות, הן כתובות ברשימת ההמלצות של הפודקאסט, אבל ברור לי שיש משהו מאוד 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 קורסיבי, מאוד מעכל את עצמו בחילונות, שבעצם אולי לאותו דור, לאותו דטלש, זה טוב, הילדים שלו כבר הם באמת חילונים גמורים, אי אפשר לגדל דטלשים, והנכדים הם כבר באמת לא יודעים כלום ושום דבר. וזה...
היה, קודם כל לגבי מי ששומע אותנו והדברים מהדדים לו על הראש, שווה לו לבדוק את את ההגדרות ואת הרעיונות של מה שנקרא עבירה לשמה. זה אחד, זה נגיד את זה במאמר מוסגר, זהו. אולי בזה פתרנו.
כן, שבתאות.
כן, זה משהו אחד. הדבר השני זה שהקיבוצים, אתה יודע, בהתחלה אמרו שבלוויות אנחנו לא אומרים קדיש. אז זה הייתה שתיקה רועמת. כי כולם הגיעו מתוך עולם שאומרים קדיש, ואז כשאתה לא אומר קדיש...
הייתה פה אמירה... הייתה אמירה... כולם הרגישו את היעדר הקדיש.
ואז מה שקרה, שדור אחרי זה, לא היה להם את ה... הם לא ידעו את כמה זה רועם, ואז הם חזרו להגיד את הקדיש.
ואז היה חסר להם משהו בהלוויה, הם הרגישו שמין שנייה, מה עושים עכשיו? ולא, עכשיו עושים אין קדיש.
כן, בדיוק. והיום אתה צריך לחזור לזה. מה... איפה הסיפור שלך הולך מפה? זה הסוף של הסיפור שלך?
זה הסוף של הסיפור שלי, באמת, כי ברגע שבאמת אפשר להגיד חזרתי בתשובה ושמתי כיפה והתחלתי ללמוד בצורה מסודרת, פניני הלכה ואת הטקסטים המכוננים של האורן הספרים היהודי לדורותיו, אז הפכתי להיות אפשר להגיד אולי דתי רגיל. כי למדתי, שמרתי שבת.
כן, היום שאלתי אותך כל מיני שאלות בהלכה שהם באמת בכל מיני דברים שהם, אתה יודע, מאוד...
סעיפים שפיצים.
מאוד קטנים, כאילו, האם אומרים לבריאות, למי שהתעטש תוך כדי הלימוד, או איפה שמים את המזוזה למי שטעה, אז אתה בתוך הסיפור הזה.
אני שם בעניינים. עכשיו, באמת, אפשר להגיד, אחרי השלושה, ארבעה חודשים ששמתי תפילין והתפללתי, התחלתי גם להרגיש איזה רגש דתי של אלוהות, משהו כזה. זאת אומרת, כן, אם אנחנו נסיים באיזשהו צד יותר אופטימי, באמת אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אם מבצעים מעשה דתי מסוים מספיק זמן ומספיק רצינות, יש לך איזה פידבק חוזר.
אז אני רוצה רגע לשאול שני דברים על זה. ג'יימס שכתב את החוויה הדתית לסוגיה, ומדבר על חוויות דתיות, והכיר יהודים, לא הכניס יהודים לתוך הסיפור הזה. והסיבה שהוא לא הכניס יהודים, כי הוא לא ראה ביהדות דת שיש בה חוויות דתיות. כן, זה חבר'ה שעושים את הדברים, וזהו. זה משהו אחד. האמוראים, אחד האמוראים במסכת שבת, בפרק 16, אומר, אני מחזיק טובה לראש שלי, שכאשר אני מגיע לימודים בתפילה, אני מיד אוטומטית משתחווה.
אז אני ככה.
אז בעצם, גם האמוראים, זה לא רק ג'יימס הגוי, שאומר לנו, תקשיב, אצל היהודים אין חוויות. האמוראים בבבלי, אומרים, תקשיב, אנחנו עושים את זה על אוטומט. והרעיון הזה של חוויה דתית, זה דבר שאם אין לך עולם חסידי, קשה מאוד להגיע חוויה דתית. אתה מסכים?
אני מסכים, לי זה לא חסר יותר מדי, החוויה הדתית, בתפילות ביום כיפור שאני מתפלל, אני לא עכשיו, הנפש שלי ב-20,000 רגל, אם לא 100,000 רגל, אני פה. אני מודיע, בתפילות של יום חול, אני מאוד שמח על אכונן לאדם דת, אני אומר, וואלה, זה כיף שיש לי IQ גבוה מהממוצע, וכשברפאנו השם ונרפא, אז אם אני קצת חולה כמו עכשיו, אז אני אומר, הלוואי שאני אתרפא. ואם אני בריא, אז אני אומר, לא הכיר תודה על הבריאות שיש לי, איזה כיף.
התפילה היא תפילה כבן לאביו, לא תפילה של הרמב״ם, שאתה אומר, למי הרמב״ם מתפלל?
לא.
בצורה פשוטה, אבא, שאני אהיה בריא.
כן. למה, כמה, איך? לא יודע להסביר את כל הדברים. אני חושב שזה, המסתורין הדתי הזה, הוא חלק גם מהשמרנות. כי אתה אומר, אני לא לגמרי מבין את אלוהים. ואני לא לגמרי מבין את מה קורה שם, ואת כל הדברים. אבל ברור לי שזאת המסורת שלי, ואני מקיים אותה, ואני שמח בקיומה.
אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, שהיא מבחינתי עוד פעם, כי הסיבה שעשינו את הסיפור הזה, כי אני יודע שהרבה אנשים יקשיבו, ואני רוצה שמי שיקשיב יקבל איזושהי תשובה. חלק מהמצוות, מהמצוות המעשיות, נראות למי שיושב מבחוץ, כמו תקפוץ שתי צעדים ימינה, תלך שני צעדים שמאלה, זה נראה ממש מוזר. דברים בהלכות שבת, של כלי שני, של בורר, דיברנו השבת על אם יש לך את המדבקה של הלחמניה, אז עושים ככה. לבן אדם משכיל שמגיע מבחוץ, זה נראה מפגר לגמרי.
זה נראה לי מפגר, אני חייב לומר.
לגמרי.
כן.
אומר הרב אלון, ברור שאני הייתי מעדיף לדבר על השבת הסוציאלית, על השבת כרעיון רוחני סוציאלי. אבל אני יודע ששבת סוציאלית לא תהיה אם אני לא אתעסק בקטנות של כלי שני ושלישי. ואז אומר, אוקיי, אני חייב לתת את הסיפור הזה, למרות שאני, איך אומרים, זה כמו ששלמה מימון אומר, אנחנו לא צריכים להתעסק בזה, אנחנו אוכלים...
לא.
ואני שואל אותך, בתור בן אדם דתי, ובתור בן אדם משכיל מצד אחד, שהיה מעדיף, אתה יודע, שאתה קורא בשבת מאמרים של סואל, אתה לא קורא עכשיו את בעל הטורים, כן? איפה זה יושב לך, הקו הזה של מצוות מעשיות, וכמה אתה נכנס בתוך העולמות האלה?
כמו שאם היינו מקשיבים להרצאה של מישהו ששוקל 150 קילו ומדבר איתנו על החשיבות של ריצת מרתון, זה לא עובר מסך.
לכן הבודה זה חרטה, אתה מבין, הוא שמן, מה אתה מדבר על משמעת עצמית?
בדיוק, כן, נכון. אז ולכן אני, כשראיתי את אלון אולמן, כשהולדתי חילוני, מדבר על מרתונים, על אולטרה מרתונים, על איירון מן, אמרתי, וואלה, בן אדם נראה, יש חליפה יושבת עליו וזה, והוא preach what he, הוא מטיף על מה שהוא עושה בפועל, וזה היהדות. יהדות היא חוקים מעשיים שנראים לנו מאוד נוקדניים, אבל הם משקפים עולם רוחני מאוד מאוד רחב. ואם אתה מזלזל בדברים המעשיים, אתה מזלזל גם בכל האנשים הנחמדים, החרוצים. האנשים האלה שפשוט עושים דברים טובים במציאות, בלי לדבר יותר מדי. פשוט עושים. אין דרך לזלזל בהם. האנשים שאני הכי מעריך הם אנשים מעשיים שעושים דברים ושמתנהגים בצורה שהם מטיפים על אותם דברים. אם אתה רואה מורה שמדבר על נחמדות ובהפסקה הוא לא עונה לתלמיד, אז הוא מורה גרוע. ואני חושב שהיהדות מביאה אותך למקום הזה, כי היא אומרת לך, יש גדרים, וגם הרמב״ם יגיד לך, למה שבעה פרים ולא שישה? הוא אומר, יכלת להגיד את זה על כל מספר בעולם, כי כל מספר הוא נוקדני, והוא נראה סתמי.
כן, אבל אתה יודע, זה דווקא לא הוגן, כי הרמב״ם אומר על שבעה, אז היית שואל אותי על איזה, אז היית נותן לך מספר אחר, היית אומר, אבל במקום אחר, הוא מסביר, הוא נותן את הדוגמה של השבעה פרים. הרמב״ם הוא מאוד לא פרייר, כן? זאת אומרת, זאת בדיוק נקודה, הוא אומר, זה סתם. אבל במקום אחר, על אותה דוגמה בדיוק.
אבל אני מוכן לקבל אפילו תגובה של סתם, כי באיזשהו מקום צריך לעצור. זאת אומרת, האם כלי שני או כלי שלישי? סוגיה מעניינת, וגם סוגיה אנליטית מעניינת, לקרוא את המקורות בגמרא ולראות מה יותר נכון מבחינה הלכתית. אבל ברור שאם היה מותר בישול בשבת, השבת שלנו הייתה נראית אחרת, נראית אחרת לרעה, כאילו מתעסקים כל מה בישולים וזה, ושמעתי הרבה מאוד עקרות בית ונשים באופן כללי שמדברות על כמה שבחג זה מבאס. כי עכשיו צריך כל מה לתכנן את הארוחות, וזה בשבת, מניח את הסיר ושוכח מזה. ווואלה, ברוך השם, טוב שאו חזל גאונים, או שאלוהים נתן את התורה, וחזל הם רק נושאי כליו העלובים, אבל משהו שם גאוני. וזהו, וכך הרגשתי גם כחילוני. משהו שם בתורה הזאת שלכם, גאוני, בוא ניקח, בוא נלמד, חובתנו לפחות ללמוד. אז לא רגע לבצע בפועל, אבל לפחות להכיר, אני חושב שזאת חובתו של כל יהודי, ולמצוא את הבית מדרש שלו שבו הוא לומד. אני מאוד אוהב את פניני הלכה, אני חושב שפניני הלכה עושים הרבה מאוד שכל, ומאוד קל וכיף ללמוד מהם הלכה, ואת מה בעצם היהדות מרגישה וחושבת לגבי המון דברים.
קודם כל, שהיהדות תכתוב ספר, איך אומרים, אז אנחנו נשמח לקרוא, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, וזה באמת השאלה, מי ששמע את השיחה שלנו, ואומר, אתה יודע מה, אני חילוני, אני שומע את מה שהוא אומר, זה מעניין, אני רוצה, למה היית עכשיו שולח אותו לקרוא, לשמוע, אולי מהפודקאסט שלך או מספר, לא יודע, של היהדות בג'ינס של, אני לא יודע מה, של הרב שטיינזלץ, מה הדבר הבא של מישהו כמוך?
המסורת היהודית של הרב מלמד, זה ספר לגרים וחוזרים בתשובה, גם וגם, ואני חושב שהוא מעולה. הוא בקר אחד כל היהדות, כולל הסיפור של היהדות. אני בגיל שבו, בגיל 22, 23, כשהדרכתי במכינה, אמרתי, וואלה, לא יכול להיות שדתיים שקוראים את החומש כל שבת, ואני אפילו לא קראתי פעם אחת. אז אמרתי, ניקח תנ"ך כזה שקיבלתי מהצבא, נקרא אותו. אבל לא את כולו. קראתי ביומיים את כל החומש, ובמקומות שלא הבנתי, הרמתי טלפון לחבר הטלפוני הדתי שהיה לי. לכל אחד מכם יש חבר טלפוני, אתם יכולים להרים טלפון. לא בטוח שיהיה לי זמן לענות לכל הטלפונים, אבל לשאול שאלות, וזה דבר שהוא, מה? לקרוא את החומש?
המסורת היהודית של הרב מלמד, בקרך אחד ייתן לך יותר ידע ממה שכל שנות הבגרות בתיכון הממלכתי עשו.
זה ודאי. כל ספר שתפתחו, לא רק המסורת היהודית של הרב אליעזר מלמד, ייתן לכם יותר ידע ממה שכל התנ"ך נותן לכם, אני אומר את זה כמורה בתיכון, לצערי.
תודה רבה, ידידי.
תודה רבה.